סטארט-אפ למד ג', מתחילים בעזרת השם, שורה שביעית מלמעלה. במשנה למדנו שתפילה, מה שמתפללים, תפילת שחרית, מנחה וכדומה, אם אדם לא מבין לשון הקודש, יכול להתפלל בכל לשון, בלשון שהוא כן מבין. מה הטעם? מבארת הגמרא, כי תפילה בקשת רחמים היא. ולכן, כל היכא דבאי, כל דרך שיותר יכוון, מצלי שיתפלל באותה לשון. שואלת הגמרא, וכי תפילה נאמרת בכל לשון? ואמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם את צרכיו בלשון ארמית. למה? דאמר רבי יוחנן, כל השואל צרכיו בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקין לו, לעזור לו. למה? לפי שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. אז איך אפשר להתפלל בכל לשון? הרי המלאכים לא יסייעו בעדו. מתרץ את הגמרא, זה לא סותר, לא קשיה. מי צריך סיוע של המלאכים? הביחיד. לכן, שבאמת יתפלל בלשון הקודש. ולעומת זאת, בציבור, כותב רש"י, ציבור לא צריכים לסיוע של מלאכי השרת, כי הרי אומר הפסוק, אין כל כביר ולא ימאס, אינו מואס בתפילתם של רבים. אז אם כן, הם יכולים להתפלל בכל לשון. הראש במסכת ברכות מביא פירוש שדווקא לשון ארמי, מלאכי השרת אינם נזקקין למי שמתפלל בלשון הזאת, כי הלשון הזאת מאוסה אצלהם. אבל אם אדם מתפלל בלשון אחרת, אז מלאכי השרת כן עוזרים לו. ובאמת ידוע שהיו הרבה צדיקים שלימדו שאדם ילך ויבקש מהקדוש ברוך הוא בלשון שלו במשך כל היום, כשבן אדם צריך איזושהי ישועה, לפנות אל הקדוש ברוך הוא, נאבד לו משהו, לבקש שימצא, הוא לא יכול להתקדם בנסיעה, שיבקש מהקדוש ברוך הוא שיסייע בעדו, שהוא יוכל בקלות להגיע למחוז חפצו. ותפילות כאלה שנאמרות ככה בכל עת מצו, מצאנו שאמרו שאפשר להתפלל את התפילות האלה בכל לשון. עד רבה בספר ליקוטי מוהר"ן, תורה כף ה', הוא מביא דווקא להתפלל בלשון שהייתה מצויה בזמנם, לשון אשכנז, שאדם שמתפלל בלשון הזאת יותר מכוון ויותר מביא את הדברים, מבקש את זה יותר מעמקי ליבו, ואז תפילתו יותר מתקבלת כשהוא מבקש בשפה שהוא מבין את אותה שפה. אז על פי דבריו של הראש, באמת מובנים הדברים, שדווקא בלשון ארמי לא יבקש אדם את צרכיו, אבל בשאר לשונות הוא כן יכול לבקש את צרכיו. ישנם פירושים נוספים, אבל זה הפירוש כדי להעמיד את ההנהגה הנפלאה הזאת. מתפלאת הגמרא, וכי אין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי? והתניא ברייתא, מעשה מאוד מעניין. אנחנו מכירים מעשה שהיה בעשרות שנים האחרונות, שהיה מלחמה שנקראת מלחמת יום הכיפורים. אבל זאת לא הפעם הראשונה. היה מעשה שצעירים מבני בית חשמונאי הלכו להילחם עם היוונים לפני יום הכיפורים, והמלחמה נמשכה גם בעיצומו של יום הכיפורים. ויוחנן כהן גדול עבד בבית המקדש, והנה הוא שומע בת קול מבית קודשי הקודשים שהוא אומר, הנה הצעירים מבית חשמונאי ניצחו טליה, הצעירים ניצחו דאזלו שהלכו לאגח הקרב להילחם לאנטוכיה באנטוכיה. וזה היה בארמית. ושוב מעשה בשמעון הצדיק שהיה כהן גדול, שגם הוא שמע בת קול מבית קודשי הקודשים שהוא אומר בארמית, התבטל החיל, בתלה תבידתה. דאמר סנא, אמר השונא, להייתה עליכלה, להביא עליכל, ונהרג גסקלגס, שהיה מלך יוון, ובטלו גזרותיו. גם זה היה בארמית. אגב, אז הם בדקו לראות אם באמת הבת קול הזאת דייקה, כתבו לעצמם, אלה ששמעו משמעון הצדיק, הם כתבו באיזה שעה הייתה אותה שעה, וכשנודע על הביטול שהתבטל החיל, כיוונו שזה היה באמת באותה שעה שיצאה בת קול, שאז נהרג אותו מלך והתבטלו גזרותיו. ובאיזה לשון הייתה הבת קול? בלשון ארמי היה אומר. אז אם המלאכים לא מבינים לשון ארמי, איך יש בת קול בלשון ארמי? מתרצת הגמרא, היא בהתאם, מהם תרצה, תאמר, בת קול שני. זה שונה ממלאכים, מלאכים לא יודעים, והבת קול כן. למה, מה זה שונה? זה להשמועי אבידה, התפקיד של הבת קול זה להשמיע דברים. אז היא משמיעה בלשון שמבינים. והיא בהתאם, מה? אם תרצה, תקבל תירוץ אחר. ייתכן, או שהגמרא אומרת שזה באמת מה שהיה, שזה היה בת קול על ידי המלאך גבריאל אהבה, שהוא יודע את כל הלשונות. ואמר מר, כמו שלמדנו ממשך הפרק, בסיפור שהגמרא מספרת על כל הסיפור של יוסף הצדיק, בא גבריאל אל יוסף הצדיק ולימד אותו 70 לשון, כדי שפרעו מלך מצרים והעם המצרי יקבלו אותו להיות משנה למלך מצרים. במשנה למדנו שברכת המזון שמברכים, לא דווקא צריך לברך בלשון הקודש, אלא אפשר לברך בכל לשון. מאיפה המקור לזה? דכתיב, ואכלת, אתה אוכל, באיזה שפה אתה אוכל? אתה אוכל, וסבאת, נהיית שבע, וברכת את השם אלוקיך. לא כתוב שזה צריך להיות דווקא בלשון הקודש, בכל לשון שאתה מברך. המשנה אומרת, שאם אומרים לאיזה אדם, בוא אתה ראית את הסיפור, תעיד לטובתי בבית הדין. והוא אומר, לא ראיתי, לא יודע העדות. לא, אתה משקר? מה זה, העיניים להם ולא יראו? לא יראו אוזניים? אוזניים להם ולא ישמעו? איך לא ראית? אז הוא אומר, לא, לא. קיצור, מגיעים, משביעים אותו, והוא נשבע לשקר. שבועת העדות. אז אחר כך, כשמתברר שהוא שיקר, אז צריך להביא קורבן. אם הוא נשבע בלשון אחרת, לא בלשון הקודש, הוא גם צריך להביא קורבן. התשובה היא כן. דכתי ונפש כי תחתה, ושמעה כל עלה, לא כתוב וישביעו הבעלה, משמע ושמעה, בכל לשון שהיא שומעת. וכן מקרה נוסף, מפקיד בא אל שומר לתת לו פיקדון לשמור, ואחר כך כשבא המפקיד לתבוע את הפיקדון, אז השומר אומר לו לא היו דברים מעולם, והוא נשבע או שמשביעים אותו, אז הוא גם צריך להביא סוג קורבן מיוחד, שם גזלות, אם בסוף יתברר שהוא נשבע לשקר. והוא מביא את הקורבן הזה גם עם השבועה שלו, שהתבררה כשקרית, הייתה בלשון אחרת, ולא דווקא בלשון הקודש. מניין לומדים את זה בגזרה שווה, משבועת העדות, את היא התחתה, מה שכתוב בשבועת הפיקדון, תחתה, מה שכתוב בשבועת העדות, לומדים בגזרה שווה, משבועת העדות. עד כאן עסקנו ברשימת דברים שנאמרים בכל לשון. מכאן והלאה נעסוק בדברים שנאמרים רק בלשון הקודש. ואלו נאמרים בלשון הקודש. מקרא ביקורים, אדם שיש לו בשדה פירות משבעת המינים, פרי ראשון שביקר, שגדל ראשון, מעלה אותו, מביא אותו לבית המקדש לכהנים, מצוות ביקורים, ושם הוא קורא מקרא ביקורים, ארמי עובד אבי וכולי. צריך לומר את זה דווקא בלשון הקודש. וכן את כל סדר החליצה, שאדם מת בלי בנים ו... אשתו אסור לה להינשא לאחרים כמו שאר אלמנה, אלא נופלת לאיבום לפני אח של בעלה, ואם הוא לא רוצה להתחתן איתה, הוא נותן לה חליצה, ואז היא הופכת להיות כמו שאר אלמנות. דהיינו, היא נהיית מותרת להינשא לאחרים. אסורה להינשא לכהן. כהן אסור לו להתחתן עם חלוצה, אבל היא מותרת להינשא לאחרים. סדר אמירת הדברים בחליצה, לא חפצתי לקחתה, מעין יבמי, כל הדברים שצריכים לומר, זה נאמר דווקא בלשון הקודש, והמשנה מפרטת. עד מקרא ביקורים כיצד? מניין למדים שצריך דווקא להיות בלשון הקודש? כי בפרשת ביקורים הפסוק אומר, וענית, ואמרת לפני השם אלוקיך. ולהלן בברכות והכללות של הר גריזים והר עיבל, הוא גם אומר, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל. מה הענייה האמורה להלן אצל הלוויים היא דווקא בלשון הקודש? אף כאן, במקרא ביקורים, צריך לומר דווקא בלשון הקודש. מי אמר שהענייה של הלוויים גופה היא מנהלן שזה צריך להיות בלשון הקודש? לומדים את זה בגזרה שווה, עתיה, כל ממשה רבינו. כתיב אחה בלוויים שהם ענו בכל רם, שם בהר גריזים והר עיבל. וכתיב הטעם במתן תורה, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. מה להלן? התורה ניתנה בלשון הקודש. אף כאן בלוויים היו צריכים לומר בלשון הקודש. דבר נוסף שנאמר בלשון הקודש זה כל הסדר הדברים שאומרים בזמן החליצה. כיצד? אז המשנה אמרה, מניין יודעים שכל הדיבורים שנאמרים במצוות חליצה נאמרים בלשון הקודש? כי נאמר שם וענתה ואמרה, לשון ענייה. ולהלן הוא אומר וענו הלוויים ואמרו. מה להלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש זה דעת חכמים. רבי יהודה אומר, לא צריך להגיע לגזירה שווה, אלא כתוב שם את המילה ככה. כתוב וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש וכולי. אז מזה שכתוב ככה, זה בא ללמד שהיא צריכה לומר ככה, כמו שכתוב. וכתוב הרי בלשון הקודש. שואלת הגמרא ורבנן שכן לומדים מהגזירה שווה, מה הם ידרשו מהמילה שנאמרה ככה? היי ככה, מה יעבדלי? מבא אליהו, הם דורשים מזה לדברים שהם מעשיים, לדבר שהוא מעשה מעכב. וכתוב ככה יעשה, דורשים שרק דבר שהוא מעשה מעכב. צריכה לחלוץ את נעלו מעל רגלו, צריכה לרקוק בפניו, רקיקה, אבל האמירה לא מעכבת. רבי יהודה שדורש מככה שהאמירה גם מעכבת, מזה שהיה מספיק שיהיה כתוב כו יעשה לאיש, והתורה הוסיפה עוד אות כף, ככה יעשה לאיש. זה בא ללמד שגם דבר שהוא דיבור וגם דבר שהוא מעשה מעכב. ורבנן, לפי דעתם, אין דרשה מיוחדת מהאיתור כף. זה שהיה יכול להיות כתוב כו וכתוב ככה, לא משמע לאו לרבנן שזה בא לדרשה, כי לפעמים דרך התורה לכתוב כו, ולפעמים דרך התורה לכתוב ככה. שואלת הגמרא, חכמים למדו שכל האמירות של מצוות חליצה נאמרות בלשון הקודש, מהגזרה שווה שכתוב וענתה ואמרה בחליצה, וענו הלווים ואמרו שנאמר בהר גריזים והר עיבל. ולפי דעתו של רבי יהודה שלמד את זה מהאיתור של ככה, מה הוא לומד מהי וענתה ואמרה מהי אביד לי? מה הוא ילמד מהגזרה שווה הזאת? מבא אלי, רבי יהודה צריך את הגזרה שווה הזאת, להגמורי, ללמד מפרשת חליצה ללוויים, שהברכות והכללות שנאמרו על ידם בהר גריזים והר עיבל, זה בלשון הקודש הם חייבים להאמר. והוא לא סובר כמו דעת רבנן שלמדו, שלומדים את זה כל משה, שהוא דיבר, כתוב שם על לשון כל. שואלת הגמרא, למה באמת הוא לא לומד מהגזרה שווה ולילף באמת כל ממשה? עונה הגמרא, רבי יהודה דורש גזרה שווה מלשון שענו, ענתה, ענייה, ענייה גמיר. אבל הוא לא קיבל מרבו גזרה שווה של כל. זה לא גמיר, ויש כלל. אדם לא יכול להמציא גזרה שווה, אלא רק מה שהוא קיבל מרבו. והוא לא קיבל את הגזרה שווה כל מרבו, אלא ענייה, ענייה. תנן עמי אחי, רבי יהודה אומר, כל מקום שבתורה והמצוות שתלויות בדיבור נאמר כו, ככה, ענייה ואמירה, אינו יוצא ידי חובתו בלשונות אחרים, אלא רק בלשון הקודש. איכן מצאנו לשון כו, לעניין ברכת כהנים, כו תברכו, דווקא בלשון הקודש. ככה, מדברים שנאמרים במצוות חליצה. ענייה ואמירה נאמרו בתורה בפרשת ברכות וכללות דלוויים. בכל מקום רואים שרבי יהודה למד שברכות וכללות של הלוויים נאמרים בלשון הקודש, ממה שהתורה כותבת וענו ואמרו, ולא מהגזרה שווה של כל. הברכות והכללות, שכשעם ישראל עברו את הירדן עם יהושע בן נון, עמדו על הר גריזים והר עיבל, והיו הברכות והכללות. כיצד? איך היה סדר? אז המשנה סיפרה, כיוון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון, שבצד שכם, שבאצל אלוני מורה. אז זה המקום, לפי דעת התנא במשנה. מה המקור לזה? שנאמר, הלא המה בעבר הירדן, ומי אמר שזה גם שכם? ולהלן הוא אומר, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. גם כאן כתוב, הלא המה בעבר הירדן, אצל אלוני מורה. מה אלון מורה האמור להלן שכם? אף אלון מורה האמור כאן שכם. וזה היה כשעם ישראל היו במדבר, לפני שעברו את הירדן, נאמרה להם המצווה הזאת. הרי ארץ ישראל היא בין הירדן לבין הים, הים התיכון. הפסוק אומר, ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם. כולם יודעים שבארץ ישראל מבואו של השמש, השקיעה של השמש זה בים. ואיפה זה מזרח שמש? בצד מזרח. איפה שהירדן, איפה שים הכנרת, איפה שים המלח, באותו צד. עם ישראל עכשיו באים להיכנס לארץ, הם עדיין במדבר, הם עדיין לא עברו את הירדן. אז הם נמצאים ממזרח הירדן, עדיין לא עברו את הירדן. וכשהם עמדו במקום הזה, אמרו להם את הסימנים של מקום הר גריזים והר עיבל, שהולכים להיות מעבר הירדן. בצד המערבי, מאיפה שהם נמצאים כעת, הם נמצאים עכשיו בצד מזרח, הירדן מבחינתם זה בצד מערב, ומעבר הירדן, בתוך ארץ ישראל, שם אמורים להיות הר גריזים והר עיבל. ויש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי אלעזר, בצורה של הדרשות מהפסוקים, כדי לדעת את המקום המדויק של הר גריזים והר עיבל. תנו רבנן, פסוק אומר, אלוהים העם בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. אומר רבי יהודה, מה זה אלוהים מעבר לירדן? מעבר לירדן ואילך. זאת אומרת, זה עמוק עמוק, רחוק מהירדן, עמוק בתוך ארץ ישראל, דברי רבי יהודה. מה זה אחרי דרך מבוא השמש? מקום אחרי דרך מבוא השמש, מקום שהחמה זורחת, רחוק ממזרח השמש. השמש הרי זורחת בצד מזרח, והירדן הוא גם בצד מזרח, אז רחוק מהירדן. מבוא השמש, לשון שהשמש באה משם, ואחרי זה לשון רחוק, אחרי זה רחוק. אז זאת אומרת, זה בעומק ארץ ישראל, זה לא בסמוך פה לירדן. ומה זה בארץ הכנעני היושב בערבה? אלו הר גריזים והר עיבל, שכשמדברים עכשיו יושבים בהם הקוטיים, למה? כי סנחריב הושיב שם את הקוטיים כשהוא הגלה את עשרת השבטים מהשומרון. מול הגלגל, הכוונה סמוך לגלגל, שאפשר לראות משם את הגלגל. מה זה אצל אלוני מורה? זה העיר שכם. איך אני יודע? כי כאן כתוב אצל אלוני מורה. ולהלן הוא אומר, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. מה אלון מורה אמור להלן? כתוב מפורש, עד מקום שכם, עד אלון מורה. אף כאן אצל אלוני מורה של הר גריזים והר עיבל, זה גם כן שכם. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, על ידי הגזרה שווה הזו, בדבר זה, זייפתי ספרי קוטיים. הוכחתי לקוטיים שהספרים שלהם מזויפים. כי הם מתברכים בליבם שאר גריזים זה המקום אשר יבחר השם. אמרתי להם, זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום, אתם בעצמכם לא יודעים איפה זה אר גריזים. שאתם אומרים שאר גריזים הוא אצל אלוני מורה שהוא שכם. ואף אנו מודיעים שאלוני מורה הוא שכם. אבל אנו לימדנו בגזרה שווה, כי אנחנו דורשים תורה שבעל פה לומדים גזרה שווה. אתם במה למדתם? אתם הרי לא לומדים בגזרה שווה, אתם רק לומדים מה שכתוב מפורש בתורה. טוב, מכל מקום רואים את דעתו של רבי יהודה, שהר גריזים והר עיבל נמצא בעומק ארץ ישראל, רחוק מהירדן, יותר לכיוון מערב, זאת אומרת יותר לכיוון פנים ארץ ישראל. רבי אלעזר אמר, הר גריזים והר עיבל לא נמצאים בעומק ארץ ישראל, אלא ממש סמוך לירדן, קרוב מאוד לירדן. וכך הוא מתאר את הסדר לפי הפסוקים. הפסוק אומר שזה אלוהמה בעבר הירדן, ממש סמוך לירדן. אם תאמר, מעבר הירדן ואילך שזה רחוק מהירדן, כמו שאמר רבי יהודה, זה לא ייתכן. הלוקטיב, הפסוק אומר בפרשת כתבו, והים בעובריכם את הירדן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מצווה אתכם, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם, אבל מתי? אומר הפסוק, היום בהר עיבל. איך נגיע היום להר עיבל, אם תאמר שהר גריזים והר עיבל נמצאים רחוקים מהירדן? אם התורה מצווה אותנו היום להקים את האבנים, כשאנחנו עוברים את הירדן בהר עיבל, משמע שזה סמוך לשם. ומה שכתוב על אוהם אחרי דרך מבוא השמש, אז אמנם גם הוא מסכים שאחרי זה הכוונה מופלג, רחוק. זה רחוק מדרך מבוא השמש. מה זה מבוא השמש? הוא לא סובר שמבוא השמש זה איפה שהשמש בא, איפה שהשמש זורחת, שזה בצד מזרח, בסמוך לירדן. אלא מקום שהחמה שוקעת, איפה שהשמש בא, כשהשמש שוקעת, לשם היא באה. דהיינו רחוק אחרי איפה שהשמש הולכת לשקוע, רחוק מהים. דהיינו איפה שהיא זורחת, יותר קרוב לירדן, לצד מזרח. ולפי דעתו של רבי אלעזר, עד כאן התיאור. איפה זה הר גריזים והר עיבל? מה שכתוב בארץ הכנעני, זה לא חלק מהתיאור של המקום, כי הרי זה היה שכם, ושכם ארץ חיבי היא, כמו שכתוב על שכם, בן חמור שהוא החיבי. וכן מה שכתוב היושב בערבה, במישור, זה גם לא לתאר את המקום, והלא, הר גריזים והר עיבל בין ערים וגבעות הן יושבים, ומה שכתוב מול הגלגל זה גם כן לא תיאור של המקום, והלא לא ראו את הגלגל, אלא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא בא כתוב בפסוקים האלה, אלא להראות להם דרך בשנייה, כשהם נכנסים לארץ ישראל עם יהושע בן נון, כדרך שהראה להם בראשונה, בזמן שהם יצאו ממצרים עם משה רבנו, עם עמוד ענן, להראות להם את הדרך. כשימות משה, לא ילך לפניהם עמוד ענן. ואומר להם הפסוק, דרך מבוא השמש, בדרך לכו, ולא בתוך השדות והקרמים. היושב בא להראות להם, ביישוב לכו, ולא במדברות. בערבה בא להראות להם, תלכו בערבה, בדרך מישור, שם תלכו, ולא בערים ובגבעות. ועד כאן דף למד ג'.